ישראל למהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק ט"ו, 15, נכון? עדיין בפרק 14? לא, אני חושב שסיימנו. כן. פרק 15, בפרק בתרא דסנהדרין. כן. מה? כן. אנחנו עסוקים, כן, בנושא התורה לעומת החוכמה, באופן כללי. ואנחנו צריכים להתמודד פה עם משנה קשה. כלומר, טוב, משנה מאוד מורכבת, עם חלק קטן ממנה. המשנה של תחילת פרק חלק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. כל החלק הזה של המשנה, המהר"ל מפרש אותו בהקדמתו לספר דרך חיים. אי אפשר לפתוח את החלון בבקשה? בהקדמתו לספר דרך חיים. לא בהקדמה, אלא בביאור המשנה הזאת בתחילת מסכת אבות, בדרך חיים. כאן הוא עוסק בחלק השני, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, צריך לברר את העניין. מה זה אין להם חלק לעולם הבא? בכלל, יש קושי בעצם הניסוח של המשנה. אם אתה אומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז איך יש כאלה ומי ישראל ואין להם חלק לעולם הבא? יש פה סתירה פנימית, בעצם המשפט. כן? טוב. זה כבר ניסיון של תירוץ. תירוצים אני מכיר בערך 6 לשאלה הזאת. אבל בואו קודם כל נבין את עצם הקושי שיש כאן. כל ישראל יש להם. אז איך אתה אומר שיש כאלה שאין להם? זה כבר ניסיון של תירוץ.
אפשר להגיד שזה לא קושיה בכלל.
אז זה לא קושיה בכלל, למה?
כי הרבה פעמים רואים תמיד
יש כלל.
ואלה שלא, הם ככה וככה.
אז היית צריך להגיד, אם זה כדבריך, היה צריך להגיד את המילה חוץ. או מלבד. אבל או שתגיד, יש שיש להם חלק, ויש כאלה שאין להם. כלומר, כמו אלו מציאות שלא, אלו חייב להכריז. לא תאמר, כל המציאות חייב להכריז, ואלו שלא חייב. נכון? אז יש פה איזו סתירה פנימית בתוך המשפט. אני כעת לא עוסק בשאלה, כיצד מתרצים, רק מעורר לשאלה. בסדר? כן.
יש להם חלק בעולם, לא יהיו בעולם הבא.
אתה אומר שלא כתוב, יהיו בעולם הבא. נכון, אבל גם אלה שאין להם חלק, המשפט הסותר, הוא משתמש באותה טרמינולוגיה. אז כך שזה לא מתרץ. כן. אבל כפי שאמרתי, אין כוונתי עכשיו לתרץ, אני רק מעורר על זה שקיימת שאלה. בסדר? כי אם הייתי עכשיו עוסק בתירוץ של השאלה, זה היה, הופך להיות הנושא של השיעור כולו, ואני כעת לא יכול להתעסק בזה. אני רוצה ללמוד מהר"ל. מצמצם את עצמי בכוח. טוב, בפרק בתרא דסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אגב, מה שכתוב כאן, פרק בתרא דסנהדרין, מה פירוש בתרא?
אחרון.
אחרון, נכון? זה באמת הפרק האחרון?
לא, בחלק המשנה.
זה תלוי. במשנה, הרי, קודם כל, במסכת סנהדרין יש 11 פרקים. יש 11 פרקים. עכשיו, יש רק בעיה שבפרק חלק, במשנה הוא פרק עשירי. אז אם כן, הוא לא פרק בתרא, הוא פרק שלפני האחרון. נכון? הוא לא 11, הוא עשירי. גם בתלמוד הירושלמי, הוא נמצא במקום העשירי. בתלמוד הבבלי, בגמרא, העבירו אותו להיות פרק 11, הזיזו אותו. ולכן, אומר המהר"ל, הוא פרק בתרא. אז על הדעת שבמקור זה לא נכון שהוא פרק בתרא, גם לזה יש סיבות, אנחנו לא נעסוק בהן כעת. בסדר? אז רק בשביל הביטוי פרק בתרא לסנהדרין. מה שכתוב גם דף פט עמוד א', זה לא נכון שזה בפט עמוד א', זה דף צדיק עמוד א'. דף אחד הפרש. אני יכול לעשות. טוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואילו, אתם רואים, הוא מדלג על כל הקטע של הבאת הראייה, של להאמר כולם צדיקים וכו', ממשיך, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר, אין תחיית אמיתי מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו, עד כאן. אם כן, כמה יש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא? שישה. שלושה מוסכמים על כולם, ועוד שלושה שזה דעות פרטיות. הסך הכל, שלושה ועוד שלושה, יוצא שישה. בסדר? אז בואו נחזור. מה? מה?
שלושה קבועים, ועוד כל אחד אומר אחרת.
אני לא מבין.
יש שישה אופציות לאנשים שאין להם, לפי דעות מסוים.
יש שישה אנשים, מתוכם שלושה שבטוח אין להם חלק לעולם הבא, כי זה לכל הדעות, יש עוד שלושה זה מחלוקת, בסדר? רבי עקיבא מוסיף עוד שניים, אבא שאול מוסיף עוד אחד. כזה מסובך? לא מסובך, פשוט. שאלה היא, מה זאת אומרת עולם הבא, ולמה אין להם חלק לעולם הבא, ומה רוצים להגיד בזה שאין להם חלק לעולם הבא, ולמה זה כזה חמור? סך הכל, מה הוא עשה? הוא הוגה את השם ביותיותיו? לא יותר מזה אני רוצה לשאול. האומר אין תחיית המתים מן התורה. מה קרה? מה הוא עשה הבן אדם הזה?
הוא כופר בעולם הבא.
הוא אמר.
הוא אומר.
אז מה אם הוא אומר? בגלל שאדם אומר, אז זה לוקח ממנו את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמתו. כלומר, אז מה אם הוא לא מאמין? כלומר, צריך להבין, יש הבדל גדול בין מהות האדם לבין מה שאדם חושב על עצמו. אז בא בן אדם אומר, אין תחיית המתים מן התורה. הוא אמר, זה שטות. אז מה אם הוא אמר שטות? השטות. כן, אבל השטות, או הרצון שלו, זה הקליפה החיצונית של הזהות שלו, זה לא הוא עצמו. מה?
מה שהוא רצה, קיבל?
כן, הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני מקשה עליך. תשים לב שגם לי יש מה לומר פה. שיש משהו, המהות שלו, בזה הוא לא פגע, לכאורה. זאת אומרת, זה שאדם חושב שאין תחיית המתים מן התורה, שיחשוב כמה שהוא רוצה. לא בגלל זה לא יהיה תחיית המתים. זאת אומרת, המהות הנשמתית שלו לא יכולה לכאורה להיפגע, על ידי הדעות שלו. במיוחד שיש הרבה אנשים שבעולם חושבים, ובעיקר חושבים שהם חושבים. אבל עד שהאדם יודע מה הוא באמת חושב, זה לוקח זמן. כלומר, האדם אומר, אתה עושה משאל. נו, מה אתה אומר? יש תחיית המתים או אין תחיית המתים? לדעתי יש, לדעתי אין. מה זה בכלל הדברים האלה? אנשים בכלל, יש להם הנתונים לבדוק על מה הם מדברים? הם בכלל מבינים מה המשמעות של מה שהם אומרים. כשאתה אומר שהאומר אין תחיית המתים מהתורה, אין לו חלק לעולם הבא, הוא בכלל לא מבין, לא מדבר.
אבל השאלה אם האומר של חז"ל
זה לא
כל מהותו. השאלה אם האומר של חז"ל...
אתה אומר שפה האומר של חז"ל זה יכול להיות אומר מסוג מיוחד. לא כל אומר. לא כל מי שהוציא את זה מהפה שלו. אלא זה מישהו שזה סיסמת החיים שלו, שיש עדות פנימית מתוך כל האישיות שלו, שזה בעצם מה שהוא מחובר אליו, לזה שאין תחיית המתים. יכול להיות. זה לא כל כך פשוט למצוא אחד כזה. תארו לעצמכם באמת אדם, לכאורה זה באמת, זה חסד גדול שאין לו חלק לעולם הבא. תארו לעצמכם שלוקחים אדם כמו הפילוסוף אלבר קאמי, למשל, שהוא אמר שאין משמעות לכלום. העולם מחוסר כל ערך, הכל אבסורד. כלומר זה פילוסופיה של האבסורד. עכשיו, הבן אדם הזה, אתם לוקחים אותו לחיי העולם הבא. מה עשיתם לו?
הרגתם
אותו. כלומר, זה לא פייר לעשות לו את זה. מה? אבל זה לא פייר לעשות לו את זה. הרי כל החיים שלו זה אמירה אחת גדולה שאין משמעות. יום אחד אתה אומר לו, יש משמעות. הרגת אותו, מסכן. מה? לא הערתי אותו, עשיתי אותו למישהו אחר. זה לא פייר לעשות למישהו משהו שלא מתאים לו. וזה מה שהגמרא אומרת, שזה מידה כנגד מידה. כלומר, האדם מודד את העולם לפי מידתו הוא. אז העולם יהיה מה שאתה רוצה שהוא יהיה. קוראים לזה אפקט פיגמליון, או נבואה שמגשימה את עצמה. כן? שהאדם יוצר לעצמו את העולם שבו הוא יהיה. לפי זה אגב הביטוי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הוא מאוד מובן. יש להם חלק בבניית העולם הזה. אותו עולם. כל אחד בונה אותו. כן? איך אתה רוצה עולם הבא? בוורוד? יאללה, יהיה וורוד. אתה רוצה עולם הבא חם או קר? כן? נסדר לך. כן, כלומר, זה, הוא בונה את העולם הבא שלו. אז אם אתה רוצה שלא יהיה, לא יהיה, אל תדאג. שמעתי גם סיפור על הרב ראובן אלבז, מכירים אותו? כן, ראש ישיבת אור החיים. אתה רוצה שאני אפגע? אגב, אז הרב ראובן אלבז, שהוא אדם יקר, אגב, הוא הקים ישיבה חשובה, כשהוא הקים אותה, לפני שהוא הקים אותה, הלך להתייעץ עם הרב דב ביגון, לציין. כן? כן? טוב, על כל פנים, פעם אחת הוא עבר ברחוב, הוא שמע שני אנשים מתווכחים אם יש תחיית המתים או אין תחיית המתים. אחד אמר, מה שטויות, זה אגדות, מיתוסים וכו'. שני, מה פתאום, איך אתה אומר? אז הרב אלבז אומר, אומר, לזה שאומר שאין תחיית המתים, הוא אומר, אל תדאג, אתה לא תהיה שם. אז הוא נפגע, אם כן נשמע אותו, מה, אתה מקלל אותי? מה זה אומר? לא תמיד מה שאדם אומר, זה מה ש... מישהו שרוצה עווה, מה זה עווה? כתובת עווה, לא יודע. לא יודע, לא יודע מה הפירוש ה...
עולם הבא.
עולם הבא. טוב, נו. טוב, השאלה היא כדלהלן. הרב, אבל באמת לא כתוב כלום בתורה על תחיית המתים. אני מקווה שעדיין יש לי עולם הבא. נכון, לא כתוב כלום בתורה על תחיית המתים. אז מה, מה קושיה? הביטוי מן התורה. האומר אין תחיית המתים, מן התורה. הרי בתורה לא כתוב. זה לא כתוב. הרי חוץ מזה, יש פה קושיה יותר גדולה. יש חכמים בגמרא שדורשים, מביאים רמז לתחיית המתים מן התורה מפסוק פלוני, והחכם האחר מביא מפסוק אלמוני. עכשיו, למה הוא לא מביא מהפסוק הראשון? בגלל שיש לו קושיה. יוצא שלפי החכם הראשון, החכם השני, אין לו חלק לעולם הבא. זה קשה לומר. כן? או מה תעשה עם הרמב״ם? שהרמב״ם אומר שהרמז היחיד לעולם הבא, בתנ״ך, זה בספר דניאל.
זה לא מהתורה.
זה לא מהתורה. אז איך נסדר עכשיו? כן, מה?
אלו שאומרים שיש ספק, שאומרים למשל, שמה השם, השם חושב, שהוא יעשה, שזה יהיה, שזה יהיה טוב, אם יהיה, יהיה, אם אין, אין.
אתה אומר גם ספק. מה יהיה אדם שיש לו ספק? הוא לא יודע, יש עולם הבא, יש עולם הבא, מה שהשם יעשה זה טוב.
זאת אומרת, מישהו מחיש?
כן, אז אני מבין את השאלה. אתה שואל ככה, האם מי שאומר, לא יודע, אז הוא גם כן בכלל האפיקורסי, שאין להם חלק עולם הבא. טוב. טוב, אז קודם כל...
למה זה דומה שמישהו מכחיש?
אני אמרתי שזה דומה למי שמכחיש? אני רק חזרתי על השאלה שלך. אני עניתי על השאלה או לא? סליחה, סליחה. שאלת אותי שאלה.
כן.
אתה, האם אני עניתי על השאלה שלך? התשובה היא לא, לא עניתי. רק חזרתי על השאלה. הבנת אותי? לא, אז לא עניתי, אז אני מגלה לך, עוד לא עניתי, רק חזרתי על השאלה שלך. אז אתה לא יכול להקשות, כאילו שעניתי, כי הרי לא עניתי, בסדר, אוקיי. אז אני הבנתי שזה מה שאתה שואל. זה מה שאתה שואל, אני עוד לא עניתי. בסדר? עכשיו, אני קודם כל אענה על השאלה הזאת, שהייתי באמצע לענות לה, ואחרי זה אני אתייחס לשאלה שלך. יש פה שאלה במסך. השאלה היא, הרב, אבל באמת לא כתוב כלום בתורה על תחיית המתים, אני מקווה שעדיין יש לי עולם הבא. ככה שואל השואל פה, במסך. אני רוצה לענות על השאלה שלו, ואחרי זה אני אתייחס לשאלה ששאלת באמצע התשובה שלי. בסדר? אוקיי. זה נכון, לא כתוב כלום בתורה על תחיית המתים. אז מה? זה לא קשור לעניין. האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין הכוונה שהוא לא חושב שזה כתוב בתורה. כי באמת הגרסה האמיתית במשנה זה האומר אין תחיית המתים, נקודה, בלי המילה מן התורה. דבר נוסף, אז כך שבסדר, יש לך עולם הבא. עכשיו לגבי השאלה שלך, האם מי שיש לו ספק הוא גם כן אפיקורס? הבנתי את השאלה שלך נכון? הלו, אני שואל אותך, האם הבנתי נכון את השאלה שלך? האם אני הבנתי נכון את השאלה שלך?
בסדר.
תודה, בסדר, אני שואל אותך שאלה, תענה, זה הכל. תשובה, מי שיש לו ספק איננו אפיקורס. זה מצב לא טוב, אבל זה לא אפיקורס.
גם השואל עצמו,
מה?
המילה אני מקווה, זה גם איזשהו מספק.
נכון, נכון, בסדר, אני לא אמרתי. בסדר, טוב. עד שהאדם הופך להיות אפיקורס, זה קשה מאוד. הוא צריך ללמוד הרבה. לברר היטב שהוא יודע על מה הוא מדבר, ואז הוא יכול לדעת אם הוא באמת אפיקורוס או לא. אני אגיד לכם יותר מזה, עד שאדם יכול להחליט שהוא מאמין, זה גם כן לוקח הרבה זמן. לא כל אחד יודע האם הוא באמת מאמין, שזה גם כן עניין של הגדרה. טוב.
אם הוא אומר זה משהו מהותי, במהות של האדם, אז אין לו תחילה אפיקורוס. זה הזהות שלו. ואיך אפשר, אם בן אדם, גם אם הוא לכאורה אמירת החיים שלו, שאין תקווה, שאין עולם הבא. אם הוא היה באמת יודע מה זה העולם הבא, איך היה אפשר שלא
ירצה
את העולם הבא? אז
לכאורה
שזה לא
פייר. הבנתי. אתה שואל פה שאלה עמוקה משאול. אתה שואל, אם יש אדם שסיסמת החיים שלו זה שאין עולם הבא, אז זה המהות שלו, אז אין לו בחירה. ואילו באמת יכול היה לדעת מהו העולם הבא, אז איך יכול להיות שלא ירצה? עד כאן שאלתך. נו באמת, יעקב, הגזמת. הוא כותב, שלום, אגווה, it's water in Spanish. I don't know if it helps, Jacob. ממש נחמד. לא, זה סתם, הכניסו את זה בטעות פה. זה... כל הכבוד ליעקב, אבל זה לא קשור לעניין. טוב. לא, סתם, נוסיף עוד שאלה. איפה היינו? השאלה שלך, כן. לגבי אותו אדם שהמהות שלו זה שהוא לא שייך לעולם הבא. קודם כל, נראה לי שקראת את המשנה הזאת כמו רבי צדוק מלובלין. רבי צדוק מלובלין אומר, הרי הגמרא אומרת שמה, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אז רבי צדוק מלובלין קורא את זה הפוך. הוא אומר, אין לו חלק לתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. אז זה במהות שלו, יוצא לפי זה. יוצא לפי זה שקודם כל זה צודק. אין לו חלק לעולם הבא, כי אין לו, במהות. עכשיו, שמה תאמר, אין לו בחירה חופשית? לא נכון. יש כלל, הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. הוא יכול היה להתגבר, אבל אם הוא לא מתגבר, אין לו חלק לעולם הבא. דבר נוסף, אתה אומר שאם הוא היה יודע מהו העולם הבא, בוודאי היה רוצה בו. לא בטוח. לא בטוח. הרי זה סוג של זהות שהוא שונה מהזהות של רוב בני אדם.
כן.
זהו, זה היה שינוי, אולי זה היה שינוי המהות. כן.
אולי נעשה כאן קודם לחדד, שהבנה כנגד ידע ששונה בעולם הזה, יעד כדי כך, יעד העולם הבא. עד החלק.
לא הבנתי, מה?
המידה כנגד מידה.
נו.
שמונהג העולם הזה.
נו.
הוא עד כדי כך שאני יכול לבחור גם את העולם הבא.
כן, זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר. עד כדי כך יש הצדק של מידה כנגד מידה, שאדם יכול אפילו לבחור שלא יהיה לו עולם הבא. בסדר? אולי, למרות שמשתוקק מאוד להיכנס לתוך דברי המהר"ל, הייתי רוצה בכל זאת להסביר פה משהו. האפיקורוס הראשון שמוזכר פה במשנה, זה האומר אין תחיית המתים מן התורה, נכון? השני, האומר אין תורה מן השמיים. השלישי, אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? בפשטות, כופר, כופר בעיקר, אין אלוהים, אין זה. עכשיו, אתם מכירים את 13 העיקרים להרמב״ם? איך הראשון? הפוך בדיוק, נכון? ב-13 העיקרים, קודם כל הרמב״ם אומר, יש אלוהים. אחר כך הוא אומר לנו שיש תורה מן השמיים. בסוף הוא אומר שיש גם תחיית המתים. נכון? עכשיו, למה הרמב״ם הלך לפי הסדר הזה? כי זה הלוגי. כן? כלומר, הולכים מהדבר הראשון. הרי לא יכול להיות שיש תורה מן השמיים, אין אלוהים שנותן אותה. ולא ייתכן שיש שכר ועונש של תחיית המתים, בלי שתהיה תורה שצריך על פיה לנהוג, כדי לקבל את השכר הזה. ברור? לכן הרמב״ם, שהוא אדם לוגי מאוד, הוא מתחיל מזה שיש אלוהים, הוא ממשיך בזה שיש תורה מן השמיים, ובסוף הוא מדבר על תחיית המתים.
אבל יש גם פה בעיה, אם אין אלוהים, אז מה יש להמשיך בתורה מן השמיים? זה גם לא הגיוני. זאת אומרת, יש גם איזושהי בעיה לוגית פה. אם אין אלוהים, אז בטוח
ש... אם אתה אומר מה אין, אבל אם אתה אומר מה יש? אז זה כן. כלומר, אתה אומר, יש אלוהים. בסדר? זה העיקר הראשון. יש אלוהים, אז עכשיו אני יכול גם לדבר על תורה מן השמיים. בלי אלוהים לא הייתי יכול לדבר על זה.
זה עקרונות, אם אתה כופר בראשון, בטוח שאתה כופר בשני.
נכון, 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 ולכן צריך להתחיל בראשון.
לא, אם אתה מתחיל בראשון, אין טעם באחרים. הפוך, אם אתה מתחיל באחרון, אם אתה כופר בזה, זה לא בטוח שתכפור
עוד
באחרים, אז יש טעם
להמשיך. לא, רגע, סליחה. מה הדבר הראשון שאני צריך לדעת? שיש אלוהים או שיש תורה מן השמיים? מבחינה לוגית. נכון, זהו, זה מה שעשה הרמב״ם.
מה אתה מלמד תינוק?
ראה, זה לא אמרתי שזה מה שאני מלמד תינוק. אני מדבר פה על לוגיקה. מי אמר שתינוק עובד על לוגיקה? אבל מבחינת הלוגיקה, קודם כל, יש אלוהים. אחר כך יש תורה שהוא נתן. אחרי זה יש גם שכר שהוא נותן למקיימי תורתו. כי אתה מתים. בסדר? זה הסדר ברמב״ם. המשנה הלכה בדיוק הפוך. התחילה מתחיית המתים, חוזרת אחורה לזה שיש תורה מן השמיים, ועוד אחורה לזה שיש אלוהים. למה? פשוט מאוד. מה אתה רוצה?
לא, כי פה בעיני כפירה זה דווקא הגיוני. כי אמרנו, אם אני כופר...
אתה אומר, בכפירה זה הגיוני. כלומר, הוא כופר בתחילת המתים, והוא לא עוד אלא שהוא כופר, ולא עוד אלא שהוא כופר אפילו. כן, זה אפשרי. אני חושב שיש פה משהו אחר. המשנה רוצה לדבר על מה שחשוב באמת. מה חשוב באמת? שיש אלוהים או שיש תחילת המתים? תחילת המתים זה הרבה יותר חשוב. כי נגיד שיש אלוהים, אבל הוא לא מחיי מתים, אז יש מה הוא קיים. כלומר, מהי נפקא מינה, כמו שאומרים? את אומר, יש אלוהים. יפה מאוד. ומה הוא עושה? כלום.
לא, עושה הרבה דברים אחרים.
לא, זה לא משנה. כן, כן. בלי תחיית המתים, אז אין שום משמעות לשום דבר אחר שהוא עושה. ואני אסביר למה. כי אם אתה אומר שאין תחיית המתים, זה אומר שהדבר החזק ביותר בעולם זה המוות. כלומר, שאין תקווה בסופו של דבר. כל מה שאתה בונה, יפה מאוד, אבל... המוות מנצח.
לא נכון. למה? מה זה העיקר? הפוך. אתה מגיל את העולם הבא על פני העולם הזה. העולם הזה, המוות מנצח, בעולם העליון, זה הדבר החשוב. פה אתה אומר חיית המתים, אז יש המשך לחיים של העולם הזה. העולם הזה הוא לא הדבר הכי חשוב, העולם העליון לא חשוב ממנו.
אתה אומר, העולם העליון חשוב מן העולם הזה. אני מבין ששאלתך בנויה על ההנחה שתחיית המתים זה העולם הזה. לא, במובן מסוים לא.
למה?
כי אין שום קשר בין תחיית המתים לבין העולם הזה.
מה תחיית המתים?
הלוואי והייתי יודע. לא, אני אגיד למה. לא, אני אסביר, כן, ודאי, אני אסביר לך. אני לא יכול לדעת מה זה תחיית המתים מסיבה פשוטה. אני מעולם לא חוויתי חיים ללא מוות. מעולם לא חוויתי מצב של אחדות מוחלטת בין החומר לבין הרוח, בין הנשמה לגוף. אני לא יודע מה זה. אני יכול לדבר בהקשה, אקסטרפולציה, כמו שקוראים לזה, אבל אני לא יכול לדבר על זה.
להגיד שהגדלות של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא מחיים מתים, זה גדלות מאוד קטנה.
זה עד רבה, זה גדלות מאוד גדולה. כלומר, כל אלוה שאיננו מסוגל להחיות מתים הוא קטן. וזה מין אלוה הזה, את המוות הוא לא מנצח.
אבל להחיות מתים.
להחיות מתים הכוונה שאין יותר ניצחון למוות. אין דבר אבוד בעולם. יש משמעות לכל לפי זה. זאת אומרת, כל יכולת אלוהית היא קטנה לעומת היכולת הזאת. לכן תשים לב שבברכת גבורות, שאנחנו אומרים אותה בתפילת העמידה, 18, הדבר שהמוטיב המרכזי של הברכה הזאת זה תחיית המתים. נכון? למה? כי תחיית המתים זאת הקטגוריה הכוללת לכל היכולות. נכון? והגיבור עלי כל היכולות. מכיר את הפיוט הזה? שמר קולי. מי כתב? מי כתב? רבנו היגאון, כן. רבנו היגאון, כן, כן, לא סתם. אז כל פנים, הגדול רבנו היג, לא סתם. הגאון. טוב, אז על כל פנים, יוצא שתחיית המתים זה הדבר המשמעותי. זאת אומרת, השאלה המרכזית בסוף שבר, יש משמעות לעולם או אין משמעות לעולם? אם יש תחיית המתים, יש משמעות. אין תחיית המתים, כל מה שלא תגיד בסופו של דבר חסר משמעות, כי המוות גובר. אז יוצא לפי זה שמציאות השם היא פחות חשובה מאשר השאלה אם יש תחיית המתים. עכשיו, אם יש, ברור שיש אלוהים שמחיה. כלומר, זה מתחיל להיות מעניין לדעת אם הוא קיים או לא. זה חשוב מאוד שהוא יהיה קיים, כי אז אם הוא לא קיים, מי יחיה מתים?
הנביאים גם חיו מתים.
הנביאים יחיו מתים, לא נכון. לא נכון. לא נכון. לא נכון. הנביאים לא יחיו מתים. השם יחיה המתים על ידי הנביא. יש הבדל, קצת, אני חושב. לא.
אמרנו, כל תנאי היה לו כוח פוטנציאל להחיות מתים. ברור שהכל מהקדוש ברוך הוא.
זהו, זה מה שהתכוונתי. כן, בבקשה. זה כמו שאתה אומר, שפלוני בתפילה שלו הוריד גשם. אז זה הקדוש הוריד את הגשם. על ידי תפילתו של צדיק. כן, בבקשה.
זה מותר לחשוב מה זה תהיה חמיתים, או זה כאילו אחד מהשאלות שהם
מסתורת בסורת כסף. נאמר ככה. מותר לשאול, תשובה בטוח לא תקבל. מדוע? כי אין לנו מושג. אנחנו יכולים... לא, אפשר, תראה, גדולי ישראל דיברו על תחיית המתים. גדולי ישראל דיברו על תחיית המתים. אבל מה שהם דיברו, זה מראה שהם לא מבינים על מה הם מדברים. לא באתי לזלזל חלילה, אני רק בא להסביר, הם ידעו שהם מדברים על נושא שאין להם הבנה בו. בסדר? מדוע? בגלל שהם ידעו שהם לא חוו את הדבר הזה. זה בערך כמו הוויכוח, איך נראה, אצל עובר, עם התאום שלו ברחם, איך נראים החיים אחרי הלידה. המושגים שיכולים להיות לו מזה, הם ממש ראשוניים ביותר. יש פה שתי שאלות. שלום כבוד הרב, אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים. השאלה שלי, אם יש הרבה גופים כתוצאה מגלגולים בתוך קברים, איזה מהם יקום אם יש נשמה אחת והרבה גופים? שאלה נפלאה. אם הנושא של השיעור היום היה תחיית המתים, הייתי עונה עליה. שאלה הבאה, הרב שלום, האם האמונה בתחיית המתים היא לא מה שכל ילד מבין, שהמתים שנקברו יקומו לתחייה מקברם? מה שכל ילד מבין זה איך שילד מבין, בהחלט. כן, בבקשה.
כל אלה שאמרו שקרו למוות ומתו וראו, ראו בעולם, הכל בלוף?
מי אמר שזה בלוף? למה? למה?
למה? אמרת שהרבנים מדברים וזה...
אבל לא, אף אחד לא יודע. הרי גם אלה שהעדויות האלה, אנשים שראו את החיים שאחרי המוות, אבל הם מגיעים עד שער מסוים, אחר כך הם לא יודעים. אם הם היו עוברים את הסף, לא היו חוזרים לפה כדי להגיד להם.
חלק כן,
לא.
בחיים.
סליחה. כל העדויות, כל הסיפורים, על אנשים שיצאו מגופם והיו במוות קליני וכו', כולם מספרים שהם הגיעו עד איזושהי פינה, שאמרו להם עכשיו אתה יכול או לחזור או להתקדם. אז אלה שהתקדמו לא חזרו אלינו לספר לנו. לא, מה שאני אומר לך. כן.
הרב אומר שבעצם המוות, לכאורה הוא שולט, בגלל שהקדוש ברוך הוא חיים מתים, אז אין נצחה לכאורה למוות.
נכון.
עכשיו, קהלת נדמה לי, לאורך כל הספר, מסביר כמה שהכל הבל, כי בעצם, בסופו של דבר, המוות חותם את הכל. הוא לא ידע את תחיית המתים.
אתה שואל, האם קהלת, שאומר שהכל הבל, בגלל שהמוות חותם את הכל, זה התוספת שלך, האם הוא לא ידע על תחיית המתים? תשובה, אני לא ראיתי מילה אחת בקהלת שאומרת שהכל הבל בגלל שהמוות חותם את הכל. הוא לא אומר שזו הסיבה שהכל הבל. הלאה.
סליחה, שהכלב החי טוב מהמלך
המת, זאת אומרת, המוות מאפיס את כל הדברים. לא, זה לא המוות שמאפיס את הכל. מצטער. מה שמאפיס את הכל לפי קהלת, זה שבשום דבר הוא לא מצא ערך עצמי. זה הכל. הוא לא מצא שום דבר שלמענו כדאי שהכל יהיה. הוא לא מצא שום דבר שלמענו כדאי לחיות. זה מה שהוא לא מצא. זה לא בגלל, לא בגלל המוות. אבל זה צריך שיעור מיוחד על קהלת. טוב, שאלות. אמונה שמחייבת את כל העם חייבת... וואי, 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 זה... מצטער, אליעזר, אבל פשוט מרוב שאלות, אני רואה רק חלק משאלה מספר 4. טוב, בינתיים נתייחס ל-5. אם הרב לא יודע מה זה תחיית המתים, אז כל אחד יכול להביא פירוש משלו, ואפשר לומר שזה רק משל וכו'. לא נכון. אני כן יכול להגיד מה תחיית המתים היא לא. כלומר, תחיית המתים איננה רק דבר רוחני. יש שותפות של הגוף באיזושהי צורה. מה אופי השותפות של הגוף? זה אנחנו לא יכולים לדבר, כי אנחנו לא חווינו את זה. אם הרב, לא, הרי גם המושג הוא תחייה של מתים, כלומר בהקשר למוות עצמו. נכון, זה בשפה שלנו, מה אפשר לעשות? שאלה הבאה, למה תחיית המתים היא כל כך יסודית באמונת ישראל? מה קרה? זה בדיוק העניין. כי אמונת ישראל מהותה האופטימיות. כלומר, אם השם הוא אחד, אז הוא נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, אין דבר עבוד. ולכן תחיית המתים כל כך חשובה. פ- פחות מתחיית המתים זה כבר לא אמונת ישראל. זה מין פשרה בין הטבע לבין המוסר. הטבע בעצם גובר, הוא ממית, המוסר משתדל איכשהו להשאיר איזה משהו. כן? זה סוג של חצי אופטימיות, חצי פסימיות. אבל אמונת היהדות היא אופטימיות מוחלטת. אם השם אחד, אז הוא בכל. אם הוא בכל, אז אין מוות. אליעזר, אם תוכל להביא לי גם את שאלה מספר... הנה, שלוש, הגיע. כן, יפה. אמונה שמחייבת את כל העם, חייבת להיות בעלת מכנה משותף הכי קל להבנה. אם כך, אני מעריך שהמון העם מבין שזאת תחיית המתים. למה להתעקש לומר שתחיית המתים משהו שאנחנו לא יודעים מהו? תשובה, מותר לתת ניסוחים ילדותיים לאמונות. אין ברירה. אבל גם צריך להיות מודעים לכך שמה שאנחנו אומרים הוא ברבון מוגבל. מותר להגיד את זה. כמו שמותר להגיד כל מיני דברים. התורה מן השמיים. הרי ילד, כשאומרים לו שמיים, אז הוא מסתכל על הכחול הזה. ברור? אז מותר לו לחשוב את זה. רק אסור לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. זה הכל. טוב. זה אגב, הרמב״ם, על יסוד השאלה שלך, מסביר באיגרת תחיית המתים, שזאת הסיבה שתחיית המתים לא מוזכרת בתנ״ך. כי זה קשה להבין מה זה. כן, מה אתה אומר?
יש דתות אחרות שמאמינות בתחיית המתים?
האם יש דתות אחרות שמאמינות בתחיית המתים? כן. כולם לא. שאלת אם יש דתות אחרות שמאמינות בתחיית המתים? התשובה היא כן.
מה שמחת היהדות זה האופטימיות הזאת.
כן.
יש עוד דתות אופטימיות כאלה?
לא, אין עוד דתות אופטימיות. כמון. לא. מה? מה? אני עונה לך בקצרה מסיבה פשוטה, שאתה החסרת שאלה שהייתה יכולה להעביר לך את הכל. והיא השאלה שיאיר שואל. מה הן הדתות האלה? תשובה, הנצרות והאסלאם. כלומר, הם קיבלו את זה מהיהדות בהשאלה. כן, יש פה שאלה מאנשים מפוקפקים וגם מפקפקים. טוב, נו. כבוד הרב, אתה לא יכול להתחמק משאלות חשובות באמונה ולהשאיר אותנו בספקות, לפחות שהרב יגיד מתי יהיו תשובות או שיעור בנושא, תודה רבה. תשובה, יש לי קלטת שנקראת תחיית המתים, אפשר להשיג אותה בטיבתא דלתתא במכון מאיר, אין בעיה. זהו, טוב, הלאה. אולי סתם חבל שנכנסתי לנושא. הלאה, בואו נשאיר עכשיו בדברי המהר"ל. מה? אנחנו בסתירה, כן, ברור. אני פה, אגב, חוץ מזה יש לי קלטות על פרק חלק. ושם את המשנה הזאת אני מסביר לאורך שלושה שיעורים. אז מי שרוצה יכול לקרוא ויקשיב לקלטות על פרק חלק.
כן? יש עוד חצי קלטת על הנושא.
לא, לא, שם יש הרבה. טוב. אני מתכנן אגב להוציא את זה בצורה של ספר, אבל זה, לך תדע מתי יש זמן. טוב. ביאור המשנה הזאת קשה מאוד. הנה, אני קורא עכשיו במהר"ל. ביאור המשנה הזאת קשה מאוד. איך הזכירו אלו דברים הקורה בספרים החיצוניים והלוחש על המכה, אבל שאר החטאים לא הזכירו, וזה קושיה עצומה. כן, כלומר, סך הכל, הרי שלושת הראשונים זה כפירה ביסודות האמונה. בסדר. אבל הלוחש על המכה קורה בספרים החיצוניים, מה קרה? דברים קטנים, לא? ודאי יש עבירות יותר חמורות מזה, והם לא הוזכרו במשנה. מן הדברים אשר הם ידועים לכל, שלא יקנה האדם שום מדרגה, רק אם הוא מוכן לאותה המדרגה. כן, למשל, אתה רוצה להיות ספורטאי, צריך שיהיה לך גוף שמתאים לזה. אתה רוצה ללמוד מתמטיקה, צריך שיהיה לך שכל מינימלי שיכול להבין מהי מתמטיקה. כלומר, כל דבר דורש מוכנות, או בשפה של המהר"ל, הכנה. כן. מכל שכן, אם הוא מתנגד לגמרי לאותה המדרגה, שאין ראוי שיקנה אותה. ברור שאם יש לאדם לא רק היעדר הכנה, אלא התנגדות למדרגה ההיא, אז ברור שהוא לא יגיע לאותה מדרגה. ולפיכך, כאשר עיינו חכמים במהות מדרגת עולם הבא, אמרו אלו שאין להם חלק לעולם הבא. וזה, כי עולם הבא הוא על ידי שלושה דברים. האחד הוא הפועל עולם הבא. כי לא נמצא דבר מעצמו, וצריך על זה פועל. וזהו האחד. מי זה הפועל את העולם הבא? הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את העולם הבא. השני, עולם הבא, עולם הבא עצמו, שנמצא מן העילה שהוא הפועל. וזהו השני. השלישי, המקבל, שמקבל עולם הבא, הוא האדם. וזה דבר שלישי. כן, כבר ברור שאם יש עולם הבא, סימן שיש אנשים שמגיעים אליו. אם אין אנשים, אז יגיע כמה. עולם הבא לא יעזור כלום. העילה זה הקדוש ברוך הוא, העולם הבא זה העולם הבא, והמקבל זה האנשים שמקבלים את העולם הבא.
לא, אבל הרב אמר, פועל העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא, זה כבר העילה או שזה
העילה? זה העילה, פועל, עילה, הקדוש ברוך הוא, אותו דבר. הרי שלושה דברים, העילה והמקבל ומה שמקבל. מולכך אמרו אלו שלושה. כאשר יאמר שאין חיית אמיתית מן התורה, הרי זה מתנגד לעולם הבא, מצד המקבל. כי אין עצם עולם הבא, רק העולם שיבוא אחר התחייה. וכשיאמר שאין האדם חוזר להיות חי כאשר כבר מת, ואין חוזר המת לחיים, הרי אין כאן מקבל שיקבל העולם הבא. ולפיכך, מי שמכחיש התחייה, הרי הוא נאבד מן העולם הבא. וכן, אם אומר שאין התורה מן השמיים, זה שהוא מתנגד לעצם העולם הבא. כי כבר אמרנו כי התורה מוציאה את האדם מן הטבע ונותנת לו מדרגה נבדלת. וכאשר אין תורה מן השמיים, אין כאן מדרגה נבדלת, ואיך יקנה העולם הבא? שאין העולם הבא, רק עניין העולם הנבדל מן הגשמי. ולפיכך, כאשר אין תורה מן השמיים, אין כאן העולם הבא נבדל. כן, הרי מה זה השמיים? בגלל שיש עולם עליון. יש פה הערה של אלי גרון מהאינטרנט. יש גם תקליטור של הרב על פרק חלק שהוצאנו בערוץ מאיר. ניתן לרכוש בדלפק הכניסה למכון מאיר 20 שקלים לתלמיד המכון, 25 שקלים לאדם מבחוץ. אם חסר בדלפק, נשלים. ניתן גם להורים, להוריד, בחינם מארכיון אתר ערוץ מאיר ב-MP3. וואו, אז כל השאלות שנשאלו פה על תחיית המתים, מקבלות את תשובתן בסדרה ההיא. בסדר? כל המעוניין מוזמן. טוב, אז יפה מאוד אלי. אני מבסוט מהעבודה שלך. באינטרנט. טוב. ועוד. אז אם כן אמר, אם אין האומר אין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים, אז אין עולם הבא, ברור. ועוד, כי עולם הבא הוא החיים הנצחיים, וכאשר אין תורה, אין כאן חיים נצחיים. דכתיב כי חייך ואורך ימיך. ולכך התורה היא עצם עולם הבא. וכן אפיקורוס. כי האפיקורוס הוא מי שאינו מאמין שיש כאן עילה וסיבה ראשונה. ולפיכך נקרא אפיקורוס, מלשון הפקר, כי אין עליו עול השם יתברך שהוא סיבה הראשונה, וזהו על ידי מינות. מה? לא הבנתי.
אפיקורוס זה השם של אדם.
כן, אתה אומר, היה גם פילוסוף יווני בשם אפיקורוס. אתה צודק. השאלה היא, מדוע החכמים, מכל הפילוסופים היווניים, השתמשו דווקא בשם שלו כדי, כדי לציין כופר. למה לא אמרו אריסטו, דמוקריטס? כן? למה אמרו דווקא אפיקורוס, בשביל לציין כופרים? אז אחת הסיבות זה בגלל הדמיון של זה למילה העברית הרמית הפקר. בסדר? גם בארמית פקר זה לבזות. אז לכן הדמיון האסוציאטיבי בין המילים גרם שהשתמשו בשם של אפיקורוס כדי לציין כופר. יש עוד סיבות, אבל זה לעניין הבנת המערב זה מספיק. ומה שאמרו זל, אז עכשיו יש פה קושיה, מה אתה אומר לי שהאפיקורוס זה מי שאומר שאין אלוהים? הרי בגמרא עצמה נתנו פירוש אחר לאפיקורוס. הנה, מה אמרו בגמרא? איזה אפיקורוס זה המבזה את החכם, או שמבזה חברו בפני החכם? אז לכאורה זה מי שמבזה חכמים, זה לא מי שאומר שאין אלוהים. אז זה הסביר המהר"ל שבעצם זה אותו הדבר. למה? כי איך העדות, מהי העדות למציאות השם בעולמנו? החכמים העוסקים בו. לכן מי שמבזה את החכמים, מאיכן ידע מי השם? מובן?
את המועדות.
אה?
את המועדות. המבזה את המועדות.
זה, המבזה את המועדות, כן, זה עוד דעה, אבל כמובן לדעה הזאת. הדעה הזאת. יש כמה דעות שמה בברייתות. כן.
אז יש שם גם. אנחנו יודעים רק הדברים האלה, מה ששלושת התנאים הביאו,
הדברים האחרים. יש עוד דברים, למשל מי שמלווה ברבית, לא כאן מתחילת אמיתית.
כן, כן, אתה צודק. זו השאלה ששאל המהר"ל, מה שאתה שואל. למה הדברים האחרים לא הוזכרו? אז המהר"ל כאן מסביר שמדובר בדברים מהותיים, קודם כל. אז קודם כל מסביר לך את שלושת הראשונים. אחר כך הוא יסביר גם את האחרים, ומדוע לא הוזכרו האחרים. לאט לאט. המהר"ל קשה לו להגיד את כל הדברים בבת אחת. הוא אומר אותם אחד אחרי השני. אמנם זה חולשה, אבל המהר"ל היה אדם. הוא לא יכול היה אחרת. כתוב שהקדוש ברוך הוא שנתן את עשרת הדיברות, נתן אותן בבת אחת. כן? שכל העשרת הדיברות נאמרו במילה אחת. ואז משה אמר, בסדר, זה אתה מבין, אבל אני לא מבין, אז קדוש ברוך הוא פירט לו. לא, לא, כל העשרת הדיברות, הכל היה בבת אחת. זכור ושמור זה עוד סיפור. אבל בהתחלה היה ככה. אבל המהר"ל הוא לא הקדוש ברוך הוא, אני לא חושב שהוא נעלב מזה, ולכן הוא חייב להגיד דבר אחד אחרי השני. כן, בבקשה. החכם הוא אפיקורוס, יכול להיות, אתה אומר. תשובה, אם הוא אפיקורוס, הוא לא חכם. לא, לא, אז צריך להבין למה קוראים חכם במסורת של היהדות. יש משמעות מוסרית לחוכמה. יש ספר שלם שכתב הרב עקיבא יוסף, לא, הרב נפתלי הרצווייזל, שהוא עובר על כל המקומות בתנ"ך שמוזכרת המילה חכם, חוכמה וכו', והוא מראה שבכל מקום זה חכם וצדיק, לא חכם סתם. חוץ ממקום אחד, אבל שמה זה אדרבה, בלשון תמיה, חכמים הם מה להרע, ולהיטיב לו ידעו. איך יכול להיות? הוא חכם וזה כדי להרע? זה דווקא מראה שזה לא החכם המקורי. טוב, כן. נאמר ככה, חכם זה מי שהשיג את האמת, ומאחר והאמת היא שיש אלוהים, אז מי שלא השיג את זה הוא לא חכם.
אז הרמב״ם נותן שתי אופציות.
הרמב״ם דווקא לא נותן שתי אופציות, לפי הרמב״ם החוכמה מוכיחה שיש אלוהים. יכול להיות שהבנת משהו אחר. הרמב״ם אומר על בריאת העולם שאין לה הוכחה, אבל לא על מציאות השם. יעוין בספר מורה נבוכים, חלק ב'. כן. וגם בחלק א', פרק עין ב'. ופרק עין א' גם. טוב. אז ומה שאמרו ז"ל, איזה אפיקורו, זה המבזה את החכם, או שמבזה חברו בפני החכם? רצה לומר, כן צריך שיהיה כופר לגמרי בעילה ובסיבה הראשונה. זה לא, לא עד כדי כך, רק אם אין יראת השם על פניו, ואין עליו עול שמיים לבזות את החכם או לבזות חברו בשביל תלמיד חכם, זהו אפיקורס. כלומר, זה כבר ההתחלה של האפיקורסות. ודבר זה, פריקת עול הסיבה הראשונה. כאילו היה עול שמיים עליו, היה נכנע מן העילה ומן חכמיו, ולא היה מבזה תלמידי חכמים, או שלא היה מבזה את חברו בפני תלמיד חכם. כי זהו גנאי לתלמיד חכם גם כן. ואמרינן, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, כדי אמרינן בפרק ב' דפסחים. ולפיכך, כל זה נכלל בכלל אפיקורסה. ונקרא אפיקורס. וכאשר אין עילה, אין כאן עולם הבא, שנמצא מאיתו עולם הבא. ולכך אלו שלושה מסלקים ממנו עולם הבא. זאת אומרת, זה שלושת הראשונים, כן, זה מובן. ותוכל לומר גם כן, כי העולם הבא, שיחזור האדם ויקבל החיות מן השם יתברך, אשר הוא משפיע החיות. הרי גם כן שלושה דברים, האדם שחוזר להיות חי, והחיות, והשם יתברך, אשר משפיע החיות. והכופר בתחיית המתים, שאין המתים חיים, הרי זה כופר, שאין כאן מקבל החיים. והאומר אין תורה מן השמיים, הוא כופר בחיים עצמם, כי התורה היא החיים. וכדכתיב, כי חייך ואורך ימיך. והאפיקורוס הוא כאילו לא היה כאן משפיע ונותן החיים, ולפיכך נאבד מן העולם הבא. שאלה. מה ההסבר השני שונה מההסבר הראשון? מה אתה אומר? יש פה שאלה. עיראקי צעיר ממבית חזקל. לא יודע. העיראקים המבוגרים קוראים לרבנים שלהם חכם. זה נכון. נכון. שהעיראקים המבוגרים קוראים לרבנים שלהם חכם. זה היה אפילו תואר כבוד למספר משפחות. למשל, משפחת אבי נשחי קראו לה משפחת החכם. איך קראו להם? כן. וגם במרוקו היו כמה מקומות שהיו חכמים שהיו קוראים להם חכם. כן. זה היה תואר כבוד מיוחד. כן.
חכמה זה גם
מיילדת. חכמה זה המיילדת. נכון. טוב. בחוכמה אותיות כוח מה. חכם בגימטריה חיים. בסדר? אפשר לעשות כמה דברים. כן. זקן זה קנה החוכמה. איפה היינו? אז פה אני רוצה להבין במה שונה ההסבר השני של המהר"ל מן ההסבר הראשון. לכאורה זה אותו הדבר, נכון? הוא הסביר לנו שיש שלושה דברים, העילה, המקבל ומה שמקבל. אז האפיקורוס כופר בעילה, האומר אין תחיית המתים כופר במה שמקבל, והאומר הוא כופר במקבל, והאומר אין תורה מן השמיים כופר במדרגה הנבדלת שהיא העולם הבא עצמו. עכשיו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן החיים, תחיית המתים זה לקבל החיים, והתורה היא עצם החיים. מה השתנה בהסבר השני לעומת ההסבר הראשון? ההסבר השני במהר"ל יש לו תוכן מוסרי. מה שאין כן, ההסבר הראשון יש לו תוכן עצמותי, אונתולוגי קוראים לזה. זאת אומרת, בהסבר הראשון המהר"ל מדבר מצד החוכמה, ואילו בהסבר השני המהר"ל מדבר מצד המוסר. הקדוש ברוך הוא לא בתור העילה, אלא בתור נותן החיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בתור מי שעניינו לתת מציאות לזולתו. והנברא בתור מי שעניינו לקבל מציאות מזולתו. בסדר? והתורה לא בתור חוכמה עליונה, אלא התורה בתור עצם ההחייאה. זה פרשנות יותר חיונית. כן, בלשונו של הרב קוק היינו אומרים שההסבר הראשון הוא מצד הקודש הכללי, וההסבר השני מצד החיות העולמית, מי שמכיר את המושגים האלה. טוב, הלאה. אמנם רבי עקיבא, עכשיו אנחנו נכנסים לדברים האחרים. הוסיף עוד שתיים, ורצה בזה. כי לא אלו שלושה דברים שהם סילוק עולם הנבדל לגמרי מכל וכל בלבד. רק הנוטה מן העולם הבא לימין ולשמאל נאבד מן העולם הבא. כלומר, מה הוא רוצה לומר? שהדברים שהזכיר רבי עקיבא הם גם כן דחייה של העולם הבא באופן חלקי, מבחינה מסוימת. אבל נראה. וזה שאמר רבי עקיבא, אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה. וביאור זה, כי ספרים חיצונים שרים מן תורת אמת, כי התורה מלמדת דרך אמת ודרך הישר, ואילו ספרים חיצוניים מלמדים לאדם דברים שאין בהם ממש. ודבר הזה הוא הסרה מן העולם הבא, בפרט מן העולם השכלי לגמרי, שכאשר הוא קורא בספרים החיצוניים ואין דברים שאין בהם ממש, בדבר זה סר מן העולם הבא. ולכך אין לו עולם הבא. אבל אם, כן, זהו, זה מה שהוא אומר. לא דברי כפירה, אלא שטויות. כן? זה ההגדרה של ספרים החיצוניים פה לפי המערב.
כך שזה
נשארה סבדה בדיוני. תסביר לי מה זה הקורא בספרים החיצוניים. הכוונה שהוא קבוע בהם. מה הכוונה? הקורא. בדיוק כמו שאתה אומר, האומר. אז בדיוק הקורא, הכוונה, מי שזה עולמו.
הוא חס בהם שזה עולמו.
זה עולמו. זה הכוונה. כלומר, תורה לא מעניינת אותו. הספרים החיצוניים, זה כמובן. מה שאין כן, הספרים החיצוניים, אדם אומר, עושה, לומד אותם כהרחבת החוכמה, כהרחבת התורה, זה משהו אחר. לא על זה מדובר. מדובר פה מי שהוא עסוק בהבלים, כן? מבלה את ימיו בהבל. אז מה מעניין אותו? ההבל. כן? מה מצאו אבותיכם בעבל? כי רחקו מעליי וילכו אחרי ההבל ביהבלו. נכון? זאת אומרת, נו אהבלים, נכון, בערבית המילה אהבל יש לה יותר משמעות של שיגעון אפילו, כן? יותר מאשר בעברית, וזה סתם הבל. מה אתה אומר?
ספרים חיצוניים
זהו, מה זה ספרים החיצוניים? לפי מה שהוא אומר, זה דברים שאין בהם ממש. אז מה הם הדברים שאין בהם ממש? זה לא לגמרי ברור. טוב. הארי פוטר, מה הארי פוטר זה... יש אגב, הארי פוטר לדתיים עכשיו הוציאו, נו, הרב ירז משה דורון כתב ספר, נקרא לוחמי התמורות. כן? לא קראת את זה? ספר יפה. לא, לא, זה הארי פוטר לדתיים, כלומר זה על פי הקבלה, לא סתם, זה ממש כמו כתבי הארי. כן. אבל מה רציתי לומר? מה ההגדרה המדויקת פה? זה מחלוקת בין הראשונים, מה הם הספרים החיצוניים. אבל אני אסביר אולי קצת בהרחבה יותר. במובן המקורי, מה שמכנים ספרים החיצוניים, זה הספרים שאחרי תקופת התנ"ך, לפני זמן התנאים. עכשיו, הספרים האלה הם כתובים בסגנון מקראי ולא נכנסו למקרא. עכשיו, מי כן נכנס אותם למקרא? הנוצרים. כן, בספרי הביבליה הנוצריים, כל הספרים החיצוניים נמצאים שם. הם קוראים לזה בין הבריתות. כן? כלומר, יש הברית הישנה, הברית החדשה. בעיה שהברית הישנה, מבחינתם, היא מסתיימת בזמן עזרא הסופר. ישו זה 400 שנה אחר כך. נו, אז מה אתה עושה עם כל ה... צריך למלא את החלל. אז הם ממלאים את זה בספרים החיצוניים. בעצם הביטוי הקורא בספרים החיצוניים מכוון בעצם במקור לנוצרים. עכשיו, מה כל כך חמור בלקרוא בספרים החיצוניים? מה זה הקורא? עושה אותם מקרא. אם הוא קורא, אם הוא סתם מעיין בהם בתור חוכמה, בבקשה. אבל אם הוא חושב שהם חלק מהתנך, למשל, ספר בן סירה. ספר בן סירה, ספר טוב או לא טוב? טוב. ספר מצוין, נכון? הוא חלק מהתנך? לא, למה? למה לא הכניסו אותו? כי הוא לא נכתב ברוח הקודש. ברור? כי זה לא דבר השם. זה דברי חוכמתו של שמעון בן סירא, כל הכבוד, באמת כותב. זה לא מה שחזל אמר. זאת אומרת, זה ספר יפה, אבל הוא לא כתוב ברוח הקודש. כיוון שהוא לא ברוח הקודש, כלומר לא על פי הנבואה, הוא לא יכול להיכנס לתנ"ך. עכשיו, אם אני אומר שבן סירא זה כמו תנ"ך, מה זה אומר על התנ"ך? שזה כמו בן סירא. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקורא בספרים החיצוניים, זו נגזרת, זה סעיף של האומר אין תורה מן השמיים. זה הכוונה. כלומר, יש אופנים מסוימים לומר אין תורה מן השמיים. לא על ידי עצם ההכרזה אין תורה מן השמיים, אלא אתה אומר, בן סירא זה כמו תנ"ך. כי זה מורה על משהו, כן, זה בדיוק העניין. המשפט הזה מורה על משהו בתפיסה שלו של מה זה תורה מן השמיים. בעצם אין אצלו עולם נבדל שממנו באים דברים אל עולמנו, ולכן גם אין לו לאן להגיע אחרי מותו. לאן יגיע? הבנת את הנקודה? אז זה אומנם לא הפירוש של המהר"ל, אבל זה מתחבר לפירוש של המהר"ל. מי שעולמו דברים של הבל, זאת אומרת שכל מה שמעניין אותו זה כיצד מתקנים את הטרקטור, והוא מבלה את ימיו בספרות על תיקוני טרקטורים למשל, אף על פי שתקן את הטרקטור זה דבר חשוב מאוד, אבל אם זה כל עולמו, זה סימן שאין לו עולם הבא. מובן? זה כמו אגב בתיאוריות הסוציאליסטיות, שהסבירו שכל מה שקורה בעולם זה המאבק בין המעמדות, מלחמת המעמדות המרקסיסטית. הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, בסוף חלק ב', הוא אומר, יש פה בעיה. כי אחרי שנגיד המעמד הפרולטרי ישתלט, הדיקטטורה של הפרולטריון, והכל יהיה עולם נפלא. נו, בשביל מה אנשים יחיו? זאת אומרת, אם לא הכנת מדרגה שאחרי זה, אז גם מה שעכשיו זה לא שווה.
מה המדרגה של העולם הבא?
מה המדרגה של העולם הבא?
אחרי העולם הבא.
אחרי העולם הבא. יש עולם, עולם על... העולם הבא הבא, יא בבא. לא מוזכר, ועוד איך שמוזכר. אבל צריך ללמוד, אדוני. כן? אבל נגיד בשבילנו, נגיד זה כמו שתגיד, העובר עוד צריך להיוולד. אל תשאל אותו מה יקרה אחרי מותו. הוא עוד צריך להיוולד, להגיע לעולם הזה. כן? אז זה מה שאומר כאן. וכן, הלוח... אז זה מסביר על הספרים החיצוניים, כן? וכן, הלוחש על המכה, אגב, זה לא שאסור לקרוא את בנסירה, כן? שלא יהיה ברור, שלא יהיה פה ספק. אסור לקרוא בבנסירה, אבל לקרוא את בנסירה מותר. נתם את ההבדל, כן? לקרוא ב, הכוונה לחשוב שזה חלק מהמקרא. זה אסור. לקרוא את, זה בסדר גמור. הראיה, הגמרא בעצמה, מסכת סנהדרין אומרת, מילה מעלייתא דאית בדרשינן לאו. דברים טובים שיש בו דורשים אותם. איך תקרא? איך תדע איזה דברים טובים יש בו? סימן שקראת. כן. וכן, הלוחש על המכה הוא משתמש בתורה לדבר שהוא הפך לתורה, שתהיה התורה רפואה לגוף. בשביל מה אתה משתמש בתורה? התורה זה כדי להביא את מעלת הנפש. ופתאום אתה הופך את זה לטריק רפואי, משחה. כי התורה היא שכלי, והוא משתמש בתורה לדבר גופני. זהו הסרה ממעלת התורה השכלית, את עניין גופני, שהוא הפך השכלי. כן, כמו המחשבה שכל הלכות הכשרות זה מסיבות בריאותיות. כן, למשל. אז הוא הופך את התורה לספר הרופאים. וכבר אמרנו, מה?
כל הרבנים, לא יודעים הרבנים, אבל אלה
שמוכרים
כאילו
סמודות, זה גם שרם. בעיה, בהחלט. אתה מזכיר לי, ראיתי פעם בקבר הרמב״ם, לא, בקבר רבי מאיר בעל הנס, בטבריה. אז שם יש דוכנים מלאים בתמונות של רבנים, עם כאן קטן בשביל לשים נר. בין היתר, יש גם תמונות של הרמב״ם כאלה שם. של הרמב״ם. כן, אני שואל את עצמי אם הרמב״ם היה מרוצה שמוכרים את התמונה שלו עם נר. זה נראה לי שיהיה לו איזה קושיה. טוב. וכבר אמרנו כי התורה היא העולם הבא בעצמו. אולי פעם צריך שמישהו יבוא לשם. לא, לא בא להסית אף אחד, חס וחלילה. אבל אברהם אבינו עשה משהו בנושא הזה, לא? מה? לא, אני מתנגד לכל פעולה שהיא נגד החוק. וכבר אמרנו כי התורה היא העולם הבא בעצמו כאשר ידוע למבינים ולחכמים וכאשר הוא נוטה מן התורה השכלית שהעולם הבא אז הוא נאבד מהעולם הבא ואילו שני הדברים האחד הקורא בספרים החיצוניים והשני הלוחש על המכה הם עשרה מן התורה ימין ושמאל כי הקורא בספרים החיצוניים אינו מחשיב התורה כלל שאילו היה מחשיב התורה לא היה קורא בספרים החיצוניים שאין בהם ממש שהם דברי הווי והלוחש על המכה הפך זה שהוא מחשיב אותה ולוקח התורה אף לדברים הגופנים לרפות המכה ובין דברים האלו ואי אפשר לכתוב מזה יותר, כי הדברים אשר רמזנו פה עמוקים מאוד, והבא שאול הוסיף, ההוגה השם באותיותיו, טוב, זה נראה בפעם הבאה, בעזרת השם ידבר, כל טוב. כן, משהו.